אז בואו נעשה כפי שקבענו איזה חבורה של כחצי שעה בענייני פסח. אני אספר לכם סיפור על מה שאני הולך לעשות. בפעם הראשונה, בשנה לפני שהגעתי לישיבה, שכבר דובר שאני אגיע, חבר'ה מהשעה זיהו בשיעור ד', אמרו, בואו נכיר את הבן אדם, כשאני אבוא. אז אני הכנתי להם שיעור, משהו שעסקתי בו באותה עת, משהו שהעסיק אותי, שחשבתי גם שהוא, שיש לו איזה גט, שהוא גם מייצג קצת את צורת הלימוד שלי, והעברתי להם שיעור ברמב"ם הלכות צדקה. ובסוף השיעור ראיתי, זה לא זה. כי למה זה לא זה? אמרו לי, מה אתה למד רמב"ם? אתה למד אותנו פסוקים, קצת תנאים, איזה מדרש הלכה. נושא שדרך אגב הסתבכתי בו איתם בשנה שאחרי זה די הרבה. למדנו בבא קמא, יש הרבה פסוקים והרבה מדרשי הלכה. איתכם ההסתבכויות שלי בדרך כלל בפסוקים, לא ברמב"ם, אבל אני אסביר קצת רק את הבחירה של מה שאני רוצה להיום. אנחנו ביום ראשון קצת פתחנו בשיחה על הכנות לפסח. והסיבה שאני בוחר ברמב״ם היום, אם אפשר, זה בגלל שהרמב״ם מבטא פשוט את הנקודה שדיברנו עליה. כלומר, אני בעצם הבחירה היא לא בוא נלמד את המקור הכי ראשוני ונראה מה זה פסח, אלא אני אומר גלויות, יש לי איזושהי אג'נדה מסוימת, יש איזשהו נושא שאני רוצה לדון עליו, ואני בוחר ברמב״ם כי לדעתי הנושא הזה, הרמב״ם הוא המקור שאני מכיר שהכי מבטא אותו. ולכן אני מגדיר מראש, שיהיה ברור, שלא יהיה פה איזושהי מקח טעות. המטרה היא לא, בוא עכשיו, בשלוש חצאי שעות, עד סוף הזמן, נברר מה זה פסח, אלא יש נושא ספציפי שאני חושב שחשוב להעלות אותו, וזה הנושא של היום. והרמב״ם, עכשיו בצורה מאוד מאוד בהירה, הציף את זה, ולכן הבחירה ברמב״ם. וזה נוגע לדבר שדיברנו עליו, אבל איך להיערך לליל הסדר? מצד אחד הציר של הילדים שהגעת לבנך, הציר שיורד לנגד העיניים שלו את הדור הבא והצורך להעביר אליו את סיפור יציאת מצרים, הוא ודאי ציר מרכזי בלילה. אבל בצד זה ביום ראשון בחבור העלה שגם צריך לקחת בחשבון את חשיבות השיח של המבוגרים סביב השולחן, את חשיבות העמקה בתכני הלילה, במיוחד בשלב שאתם נמצאים בו בחייכם, שכבר יצאתם מגדר ילדים שצריכים לספר להם את סיפור יציאת מצרים, ועוד לא נכנסתם למחויבות שאני נמצא בעמוק, והוא לספר לילדים שלכם. זו התקופה הכי מכוננת בחיים, לנסות לברר מה להפיק מהלילה, מה להביא מהלילה, איך לחוות את הלילה הזה מהזווית של המבוגרים. ואני מאחל לכם שגם כשתהיו הורים, שלא תמתשו את הזווית הזאת. הדברים האלה נמצאים מאוד חזק ברמב״ם, שכן הרמב״ם, בהלכות חמץ ומצה בפרק ז', משהו על המבנה של הלכות חמץ ומצה מבחינת סיפור יציאת מצרים וליל הסדר. פרקים א' עד ה' אלו פרקים שעוסקים בחמץ. פרק ו' זה פרק שעוסק במצה, ופרקים ז' ח' זה הפרקים שעוסקים בליל הסדר. כאשר פרקים ז' ח' הם מתפצלים בין שני אופנים שנמצאים ברמב"ם בעוד מקומות. פרק ז' נותן את העקרונות של ליל הסדר, את ההלכות היסודיות, ופרק ח' הוא פרק שמתאר את ליל הסדר. פשוט מתאר מה עושים. והרמב"ם את פרק ז' פותח בהגדרת המצווה היסודית של סיפור יציאת מצרים, ואני חייב להגיד באופן מאוד מאוד מפתיע, שמקורו ככל הנראה במחילתא דרשב"י, באופן הבא: מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כלומר, לכאורה לא הייתי פונה למישהו ברחוב ותפוס מישהו בבית המדרש, שאלו תגיד לי מה המקור של סיפור יציאת מצרים, אני מניח איזה פסוק היה מביא, הגעת לבנך, אני ככה מניח. ורמב"ם באופן מאוד מפתיע מביא פסוק שבתודעה שלנו, וככה פירש את הפסוק הזה רש"י על התורה, דווקא מתקשרת לחוויה אחרת, לא לסיפור אלא לזיכרון. ורש"י שם, נכון מאוד, ורש"י שם הוא אומר שזה המקור למצוות זכירת יציאת מצרים, שהיא מצווה לא בליל 15 אלא מצווה יום יום, יום יום אדם צריך לזכור יציאת מצרים. ופה אודי מוסיף בצדק שהרמב"ם מודע לחולשה של המקור הזה, ולכן דומה שהוא הוסיף כמה שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. מה רצה הרמב״ם מההשוואה הזאת לשבת?
אבל זה לא משמש אותנו.
אה?
אבל זה לא משמש אותנו.
אתה אומר זה לא משמש, דווקא אני חושב שזה מאוד משמש אותו.
לא, כמו זכור את יום השבת לקדשו, ככה זכור את היום הזה.
נכון, איך חכמינו פרשו את זכור את יום השבת לקדשו? איך אדם מקיים מצוות זכירה? באמצעות קידוש היום. מה זה קידוש היום? שאדם אומר דברים, לא רק זוכר בלב, אלא אומר דברים, לא רק זוכר במוח, כן? אומר דברים על יין. וסיפור יציאת מצרים בדומה, אומר הרמב״ם, הפסוק זכור את היום הזה מתקיים באופן הלכתי בדומה לאופן שבו מקיימים את זכור את יום השבת לקדשו. כלומר, המילה, הציווי זכור יכול לעבוד ציווי למצוות סיפור. ממשיך הרמב״ם ואומר, ומניין שבליל 15 תמוד לומר ויגתה לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה בשעה 6 מצא אמור מונחים לפניך. הסופם של דברים, הרמב״ם מגיע לויגתה לבינך ביום ההוא, אבל הוא מגיע אליו לא כהפסוק שמכונן את המצווה, אלא כדי לברר את פרטיה. היות והפסוק זוכר את היום הזה לא אומר מתי, אני הייתי אומר שהזוכר צריך להיות כל יום, או אפילו הייתי אומר תמיד. זה נמצא בצורה של זכור, שזה בבינוני, בזכור. כלומר, אתה מכונן זכירה אולי על ידי זה שאתה פעם ביום מדבר על מצרים, אבל זה שהיא תודה שמלווה אותך, כמו שראשונים מדברים על כך. והמקור לזה זה דווקא בית שמי, שמצוות זכירת השבת איננה רק בשבת עצמה, אלא כל השבוע כולו. כן, הגמרא בביצה בתחילת פרק שני שמתארת את שמי הזקן, שמראשון לשבת היה זוכר את השבת, היה הולך לסופר, היה רואה איזה פרה יפה לשבת, זו לשבת, יום שני המוצא יפה ממנה, היה מעביר אליה. מבחינה בסיסית ברור ששמי הזקן שם משמש כמודל שהזכירה היא לא רק בשבת, אלא הזכירה היא תמידית. ובאופן דומה, לכאורה גם זכור את היום הזה, צריך שיציאת מצרים תחקק בתודעה. ויות והרמב״ם לוקח פסוק שעל פניו הוא מקור מאוד חלוש לסיפור יציאת מצרים, הוא נעזר בויגתה לבנך כדי למר אותנו מתי זה. היות ונאמר בפסוק שויגתה לבנך בעבור זה, ומה זה זה כולנו יודעים, זה מצא ומרו, אז מצוות זכור את היום הזה מתקיימת מתי? בשעה שיש מצא ומרו מונחים לפניך. הרמב״ם ממשיך, אפשר לראות באופן ברור שבהגדרה היסודית של המצווה, המצווה לא מכוונת כלפי בנים, אף על פי שאין לו בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שירו בשיעורי זה משובח. הרי שהפרק א', פרק ז', סליחה, הלכה א', שותה את ההגדרה היסודית של, של סיפור יציאת מצרים, רמם לא מפנה אותו כלל כלפי הבנים, אלא מצווה מופנית כלפי מי?
כלפי אדם.
זכור, כלפי האדם. החכמים הגדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. זו פתיחה מאוד מאוד מפתיעה, אבל עם זאת הרמב״ם ידע שהבנים הם ציר מרכזי, ולכן איפה הוא מביא את הבנים? בהלכה ב'. מה הוא כותב בהלכה ב'? מצווה לא הודיע לבנים ואפילו לא שאלו, שנאמר ויגתה לבנך. וכך בצד הלכה א', שמתארת חובה לספר ביציאת מצרים גם כאשר אין בן, רמב״ם בהלכה ב' בא לכונן חובה נוספת, בלשון למדנית קוראים לזה שני דינים בסיפור יציאת מצרים, חובה נוספת, שני חיובים, חובה נוספת שהיא להודיע לבנים. כשאנחנו מתבוננים היטב בפרק הזה, אפשר לראות בצורה מאוד ברורה, הרב רבינוביץ' בפירושו יד פשוטה עלה על הנקודה היסודית, אבל הוא לא פיתח אותה במקום שאני רוצה להביא אותו אליכם. כלומר, יש לזה יותר ביטוי ממה שהרב רבינוביץ' מציע שם, שאפשר לשים לב את בפרק, בחטיבה הזאת של התיאור היסודי של מצוות סיפור יציאת מצרים, אפשר לשים לב, זה ארבע הלכות הראשונות של הפרק, אפשר לשים לב את לכפילויות מסוימות שקיימות. כך למשל, בסוף הלכה א', אף על פי שאין לו בן, תסתכלו רגע בסוף הלכה ג', אין לו בן, אשתו שואלתו. כמה מדבר פעמיים על אין לו בן, שבמבט ראשון נראה כמו איזושהי כפילות, אבל האמיתו של דבר לא מדובר בכפילות, אלא מדובר בתיאור מקביל של שתי חובות. מצווה אחת היא האדם בינו לבין עצמו, מצווה שנייה היא הבנים, והצורך להתייחס פעמיים לאין לו בן הוא במסגרת שתי החובות האלו. וכשמעיינים עוד יותר לעומק ברמב״ם, רואים שלא מדובר בכפילויות אלא במקבילות, אלא שהרמב״ם יותר מזה יצר טרמינולוגיה, מונח שבאופן עקבי הרמב״ם משתמש בו כדי להבחין בין שתי המצוות. וזה שבהלכה א', השורש שהוא משתמש בו כלתר את המצווה היא השורש לספר, ואילו השורש שהוא משתמש בו בהלכה ב', ביחס לבנים הוא להודיע. והדבר הזה הוא כחוט השני שעובר לאורך ארבע ההלכות הללו. עכשיו הרמב״ם כשהוא מתאר את החובה, את הציר, אתה אומר הוקטור שפועל בליל הסדר של שיח המבוגרים, האדם כלפי עצמו, זה הוא משתמש באופן שיטתי בביטוי לספר. וכשהרמב״ם מדבר על המפגש עם הבן, עם ההנחלה על הבנים, הוא מדבר על להודיע. כך למשל תוכלו לראות בצורה מאוד מאוד ברורה בהלכה ד', כאן, אתה יודע מה, אני אגיד לך דעת אחר כך, אבל נראית במהלך הלימוד שמדובר פה על שתי מצוות שונות, על שני חיובים שונים, ועל רקע זה בואו נקרא קצת יותר טוב את ההלכות. בהלכה א', הרמב״ם מכונן את החובה לספר האדם בינו לבין עצמו. בהגדרה היסודית של המצווה זה אף על פי שאין לו בן, כי המצווה היא לא כלפי בן, המצווה היא לספר ביציאת מצרים. כנגד זה, הלכה ב' כאמור היא הלכה שקוראת לאדם להודיע לבנים. וכאן הרמב״ם אומר כך, ואפילו לא שאלו. למה הרמב״ם היה צריך להדגיש את זה? אפילו לא שאלו. שכן?
יש אחד
מכם. היות והתיאורים בתורה של סיפור יציאת מצרים לרוב הם בן ששואל את אביו, וכאן הרמב״ם מדגיש שאפילו אם הבן לא שואל, זה בגדה של פסח זה נקרא בן שאני לא יודע לשאול.
שאלתי גם להודיע.
מה?
אני לא שואל אותך, אני מודיע לך.
אני מודיע לך. שנאמר ויגתה לבינך. ופה בתוך הלכה ב', שהיא הלכה שמתארת את המצווה היסודית כלפי הבנים, הרמב״ם אומר כך, לפי דעתו של בן אביו ולמדו, זה העיקרון המכונן של סיפור של הודעה לבנים. והעיקרון המכונן הוא שאין דרך אחת להודיע למה צריך לעשות כל בן לפי
דעתו.
לפי דעתו. זה בעצם היסוד המכונן של הברייתא של ארבעת הבנים, שהברייתא הזאת מושרשת על ארבעה תיאורים בתורה של אבא שמספר לבן שלו על יציאת מצרים. היות ובכל תיאור יש דין ודברים שונה, וכאן בא עיקרון שאומר תתאים לכל אחד לפי הרמה שלו. כך מגיע הברייתא של ארבעה בנים, ברייתא שדרך אגב היא ברייתא מאוד קשה, שכן אם הבסיס של הברייתא זה ארבעה תיאורים בתורה, היינו מצפים שבברייתא של ארבעת הבנים בכל בן מה אנחנו נגלה?
בסוף.
שהשאלה והתשובה מתאימה לאחת מהפרשיות בתורה, אבל מה לעשות שזה לא ככה, שכן אנחנו מערבבים את הפסוקים. כך למשל אותה תשובה ניתן לברייתא את ארבעת הבנים לרשע ולה שאני יודע לשאול. הרי אם הבן הרשע הוא מה העבודה הזאת לכם, אז מה התשובה שכתובה בתורה? ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל וכו', ומה התשובה של שעונים לו בהגדה? ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, זה מה שגם נאמר לבן שאני יודע לשאול. אז הוא ברייתא מאוד קשה, אני לא אכנס לעובי הקורה לזה. מה שרק אני רוצה להראות לכם פה ברמב״ם זה שהרמב״ם במקום לדבר על ארבעה בנים מסתפק בשניים. זה סיבה די פשוטה, שדי בשני בנים כדי מה לעשות? להדגים את העיקרון. כי מהו העיקרון שהרמב״ם רוצה להדגים אותו? לפי דעתו של בן אביו ולמדו. גם שני בנים מדגים את העיקרון הזה. ומי הם שני הבנים הללו? תראו כיצד, אם היה קטן או טיפש, וכנראה אצל הרמב״ם בהגדרה כל קטן הוא כנראה טיפש. ופה משהו על הברייתא של ארבעת הבנים. ברייתא של ארבעת הבנים יש פער גדול מאוד בין אחד לבין שלושה. החכם, התם, שאני יודע לשאול, מקובל לראות אותם על איזה רקע? של עומק, של הבנה. הרשע לעומת זאת, הבעיה שלו זה לא שהוא לא מבין, אלא מה הבעיה שלו? שהוא בועט בזה. ואפשר להרגיש כאילו בפער בינו לבין האחרים. הרמב״ם ביטל לחלוטין את היסוד של הצדקות, של מידת ההזדהות, וכל היסוד אצלו זה מידת ההבנה, ולכן הרמב״ם הניגוד שלו זה קטן או טיפש לעומת גדול וחכם. לעומת גדול וחכם. אני לא בטוח שהרמב״ם ביטל את הצדקות, כי לפי הרמב״ם כל חכם הוא מחוכמתו למה יגיע? גם לצדיקות, כי להיות רשע בעיני הרמב״ם זה טיפשות. כי החוכמה מוליכה לתורה, אבל יהיה הדבר אשר יהיה, הרמב״ם יצר הנגדה בין קטן או טיפש לבין בין גדול וחכם. שימו לב הדבר הזה, גדול וחכם, כנראה שכל קטן הוא
טיפש.
הוא טיפש, ויש פה תפיסה פיאז'נית.
קטן או טיפש, לא כל גדול וחכם.
נו, אז או קטן או גדול וטיפש,
גם גדול וחכם, יכול להיות גדול טיפש, נכון? אבל לא יכול להיות חכם קטן. שים לב, יש קודם כל קטן, אחרי זה טיפש, הטיפש הוא הגדול הטיפש. כלומר יש לך, אתה קורא את הרמב״ם, קטן או גדול טיפש. אז מי כנגדם? גדול וחכם. כלומר כנראה אין קטן שהוא חכם בעיני הרמב״ם. ויש פה איזושהי ניצוץ של תפיסה פיאז'נית, שהבעיה של קטן זה לא ידע. ומה הבעיה של קטן? זה תפיסה. פיאז'ה היה פסיכולוג שוויצרי שהתבונן בילדים שלו, וכתב על זה מחקרים להתפתחות הילד. שיש ויכוח גדול היום בעולם הפסיכולוגיה, האם זה מדעי, כי הוא לא עשה קבוצת ביקורת. פשוט הסתכל על הילדים שלו. אבל העניין הוא שזה תופס ליבו של כל הורה, כי כל הורה כשהוא קורא את פיאז'ה מרגיש שהוא רואה את זה אצל הילדים שלו. אחד מהדברים שפיאז'ה באמת פיתח הוא שילדים, היכולת שלהם לתפוס דברים הוא מוגבל. כך למשל הניסוי הכי מפורסם של פיאז'ה זה לילדים התפיסה פחות מופשטת, יותר קונקרטית, יותר מוחשית. הניסוי שיש עליו סרט שפעם עשו על כל ניסוי פיאז'ה, אתה תיקח את הכוס הזאת שהיא תהיה שקופה מלאה מים ותשפוך את ממנה נוזל לתוך קערה שהיא רחבה יותר אבל נמוכה יותר, ותשאל ילד איפה היה יותר מים, בכוס הגבוהה והצרה או בקערה הרחבה. ילדים כולם, אין ילד שלא נפל בפח הזה, מה יגידו? שאיפה היה יותר מים? בכוס הגבוהה, כתפיסה חזותית. למה ילדים קטנים משחקים איתם את המשחק הזה שאתה מסתיר את הפנים והוא צוחק? אתם יודעים למה הוא צוחק?
הוא חושב שאתה לא נמצא.
כשהוא לא רואה אותך אתה לא נמצא, אתה לא קיים. הוא לא יכול לדמיין מישהו שנמצא ולא רואים אותו. והלקחים המעשיים, כאילו מהתורות של פיאז'ה, מאוד גדולות. כי אין טעם לפי פיאז'ה ללמד ילד בן שלוש משהו שהוא לא יכול לתפוס אותו. סתם חבל על הזמן, כאילו כל החדרים האלה שנדים לקרוא בגיל שלוש וחושבים שהם... זה חבל על הזמן, ובגיל שלוש הוא לא מתוכנת לזה. אז הרמב"ם לפחות, בוא נסגור את הסוגריים האלה, אצלו כל הקטנים הם קטנים. הגדולים, יש כאלה שטיפשים וכאלה שחכמים. ותראו את הדברים שהוא כותב. אם היה קטן או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה, זו כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויצאנו לחירות. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו, שימו לב, לשימוש בפועל להודיע. מה שהראה לנו במצרים וניסים שנעשו לנו די משה רבינו לפי דעתו של בן. אפשר לראות פה בעליל ברמב"ם שני הבדלים מרכזיים שיש בין הקטן או הטיפש לבין בין הגדול והחכם.
קטן והטיפש זה לא מצווה, נכון? אמרנו מצווה להודיע, ואז אומרים שהוא אומר לו.
יש פה שלושה הבדלים מבחינה. כן, שלושה הבדלים. מה אתה אומר?
אני אומר שלקטן ולטיפש זה לא מצווה, הוא אומר שהמצווה היא להודיע, ולקטן לטיפש אתה אומר.
למה יש גם מצווה לספר?
לבן הגדול וחכם אתה מודיע.
למה יש מצווה לספר גם? מצווה תעשה שתורה לספר?
הוא לא כותב, הוא לא משתמש, אתה מספר לבן הקטן.
לא מספר ולא מודיע.
אתה מלמד. אתה צודק, אתה אומר, אבל אתה אומר. כלומר, יש אמירה ויש הודעה, אבל סיפור אין בהלכה הזאת. ויש פה שלושה הבדלים מאוד בולטים, ואני לא רוצה להאריך בזה, כי אני רוצה להביא אתכם למצווה של הסיפור, כן? כלומר, זה לא סדנה להורים עכשיו, אמרנו הפוך, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, זה להפקד ליל הסדר מההורים, אבל יש פה בכל זאת שלושה דברים קצנים, שלושה דברים. קודם כל, סך הכל, הפירוט של הסיפור מאוד קטן. הוא אומר, כולנו היינו עבדים, על מי הוא מדבר? הוא לא מדבר היסטוריה, על מי הוא מדבר? על עצמנו. כולנו היינו עבדים. לעומת זאת, תראו מה הוא מודיע לבן החכם, מה שהראה לנו במצרים. יש יותר היסטוריה, יש גם עבר. שנית, יש המחשה אצל הקטן. אמצעי המחשה ויזואלי, זה דבר מאוד חשוב. כמו שפחה זו, כמו עבד זה, מה שאתם כבר יודעים שביתו של הרמב״ם כנראה הסתובב איזה עבד או הסתובב איזושהי שפחה. אחרי שלמדנו על פילגשות וזה, אתם כבר פגשתם את זה. שבאותה תקופה החזיקו בבית שפחות ועבדים, אז זה אמצעי המחשה, כלומר זה פחות מופשט, זה ממשי. והדבר השלישי שהוא פשוט מדהים ברמב״ם הוא שאת מי הוא מזכיר בבן החכם? מוישה רבינו. אותו מוישה רבינו שלא נמצא בכלל בהגדה של פסח, שחכמינו הסתירו אותו בהגדה, נמצא ברמב״ם במסגרת ההגדה. אני אומר על זה שני דברים. ראשית, זה מלמד דבר מאוד מאוד מרכזי ביחס להגדה שצריך לקחת בחשבון. זה מלמד שהסיפור יציאת מצרים הוא לא רק לקרוא את הטקסט של ההגדה, שהרי גם בהגדה של הרמב"ם משה רבנו לא מופיע, אלא ההגדה הוא סך הכל בסיס לשיחה שצריכה ללכת מעבר לטקסט. זה מעין מסגרת שיוצרת בסיס לדיון, אבל התכנים של ליל הסדר אמורים ללכת מעבר למה שכתוב בהגדה, וכך משה לא כתוב בטקסט של ההגדה, הוא מופיע אבל בליל הסדר של הרמב״ם. שנית, וזו נקודה מאוד מרכזית, כל ההסתרה של משה רבינו היא כנראה על רקע היכולת להתבלבל בין שאלת מקומו של משה רבינו מול הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. אחד מהדגישים הגדולים של ליל הסדר זה אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא אחר, האחר הזה הוא אפילו לא משה רבינו. שברור מי הוציא את ישראל ממצרים, ושלא ייחסו למשה רבינו כוחות של אלוהות, משה הוא שליח ולא יותר מזה. וזה דורש מופשטות מסוימת, או יכולת לקלוט מורכבות מסוימת, ולהכניס את משה רבינו, להבין את מקומו בליל הסדר. ילדים קטנים, הקטן או הטיפש, אחד מהדברים שחסומים בפניו זה המורכבות, זו ההכלה של יסודות שיש בהם מורכבות מסוימת. הבן החכם לעומת זאת יש אמון שהוא מסוגל לדבר הזה, אז משה רבינו נכנס בבן החכם. אז אלו היסודות שמתוארים בהלכה ב' במסגרת מצוות ההודעה. הלכה ג' היא הלכה שגם כן עדיין במסגרת מצוות הבנים, והיא עוסקת בדילמה חינוכית, אני יכול להגיד שעוד פעם מטרידה אותי, יכול להיות שאתם עדיין בצד השני. כן, בשבת ראיתי שהספות שלנו די מלאות בזמן הארוחה. אז מיכל אמרה לי, אתה רואה, גם החבר'ה הגדולים הולכים לספה. כאילו, אני יכול להגיד, האתגר הכי גדול שאני מרגיש בבית היום בשולחן שבת זה, שהילדים יהיו ליד השולחן, שהם מעניין להיות ביחד, שיהיה תוכן. הרבה ילדים, אצלי עדיין עושים את זה, המתבגרים, אוכלים והולכים לספה, יש שם עיתון, זה יותר מעניין ממה שאני אומר בשולחן. כאילו, היכולת הזאת להפוך את שולחן שבת למעניין, זה אתגר מאוד גדול להורש, תדעו. שאני לא בא, לא מוכיח אתכם ולא אומר לכם שלא תלכו לספה לפעמים, אבל אני יכול להגיד לכם, זה מאוד מאוד אתגר בשבילנו, כן? שלנו מפגש תוכן, נפגש באיש, הרי שולחן שבת הוא המקום שבו כל המשפחה נפגשת, ואורך הארוחה הוא הרבה מעבר לזה שרק לאכול. הוא נועד באמת להרבה מעבר לזה. ולהחזיק ילדים, ילדים שדאגית שיש דבר תורה, זה קשה. צריך דברי תורה שהם לא רק ורטלך, אלא באמת מושכים את הלב. אני אומר לך כהורה, זה אתגר גדול. וזה פחות או יותר המתואר פה ברמב"ם בהלכה ג'. בהלכה ג', השאלה איך אתה גורם לילד שלך להתעניין בכלל במה שקורה, הוא מדבר אולי, היות ובהלכה ב', המצווה היסודית היא שהילד שואל, איך גורמים לילד לשאול, איך גורמים לילד להסתקרן, איך גורמים לילד להתעניין, וכאן יש תורה פדגוגית שלמה ברמב"ם. צריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך הרע, כך וכך היה. קודם כל יש פה את החשיבות הגדולה שלא להשפריץ על הילד ידע, אלא לגרום לילד לשאול, להסתקרן. כשאנחנו מסתכלים בתיאור הזה של הרמב״ם, אפשר לראות דבר מאוד גדול. הרמב״ם כאן הוא מתאר את העיקרון ההלכתי שנקרא כדי שישאלו התינוקות. זה העיקרון המרכזי, והוא מסביר גם את הצורך שבו. הצורך הוא כי ילד ששאל, ילד שיסתקרן, יותר יקשיב לתשובה. ולכן יש חובה הלכתית לדעת הרמב״ם לעשות שינוי, כלומר, וכאן הדבר הראשון שמשך תשומת לב, מהו? מה גורם לאדם לסקרנות? דבר לא מוכר. אחד מהחוויות שיש לנו כמבוגרים זה שהתרגלנו לעולם. אני אספר לכם שאחד מהחוויות המדהימות למצוא עם ילד בן 4, 5, 6 במכונית זה שכל דבר שאתה לוקח אותו כמובן מאליו, מעניין אותו. מה זה הדבר הזה? מה זה? כאילו אתה הורה לילד קטן, אתה חווה איזושהי חוויה מחודשת, ממש הילדות השנייה, שהדברים שכבר ליבך גס בהם, פתאום הם חדשים, ואתה צריך כאילו מחדש לחשוב עליהם, להתחבר עליהם, לחוות אותם מחדש. והיוצא דופן הוא הדבר שתמיד משך תשומת לב, לכן שינוי הוא דבר גדול כי הוא גורם לתשומת לב. עכשיו, כיצד משנים? וכאן הרמב״ם פשוט לקח את כל המקומות שמופיעים בגמרא שנאמר עליהם כדי שישאלו התינוקות, הוא מביא את כולם, הם מהווים אבות טיפוס, מודלים לחינוך. כיצד משנים? מחלק להם כליות ואגוזים, קוראים לזה היום ממתקים. זה עובד, זה שיטה מדהימה. פי סוכריות בבית כנסת, מביא ילדים לבית כנסת, זורקים סוכריות בבית כנסת, מוטיבציה לבוא, שמחת תורה, מחלקים שקיות לילדים, אתה לומד עם הילד והוא יודע שיש פרסים. זה מכם, זה שיטה טובה, צריך מאוד מאוד להיזהר מעודף בביוריזם, ושלא העיקר יהפוך הטפל והטפל העיקר, אבל בלי זה אי אפשר. והרמב״ם נכון מאוד, בהקדמה לפרק חלק, בהקדמה לפרק חלק הרמב״ם גם אומר לא רק ילדים עובדים ככה, גם מבוגרים עובדים ככה, אולי גם אני עובד ככה, בא לישיבה, אני אקבל קצת כבוד, מקשיבים לי, כאילו רק המחיר עולה כשאתה מבוגר, זה מה שהרמב״ם שם כותב. אבל זאת שיטה ראשונה, שיטה נקראת תגמול, כלומר כדאי להיות בסיפור הזה כי יש תגמול. שנית, עוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו.
הרמב״ם מביא את זה בתור דוגמה של שינוי. הוא אומר, הכותרת היא שצריך לשנות. אחד מהדרכים לשנות זה להביא ממתקים. שוב, בשביל
אתה צודק. כלומר, אני תיארתי את זה כפרס, אתה אומר אחרת, זה כדי, זה גורם, זה פיתיון, שהם יבואו לשולחן. פתאום מחלקים שוקולד בתחילת הארוחה. כלומר, מה קרה פה, כן? שני, תראו את הדבר השני. עוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו. אני אסביר רגע לרגע את עקירת השולחן. אנחנו היום מקיימים את עקירת השולחן על איזה שמורידים קערה מהשולחן, לא יודע מי שם לב לזה,
אפילו אפשר רק להגיד,
כן, אני לא יודע מי שם לב לזה או איזה רושם זה עושה, אבל בוא נבין מה זה עקירת השולחן באמת. עקירת השולחן זה בזמנם כל אדם היה, היו מסירים לסבות הסירה, כל אדם היה מגש, והמגש הזה הוא היה מגש אישי, זה כמו המגשים בחדר אוכל עכשיו שיש לנו פה, לא, פה אין
בחלבי,
אני לא מספיק אוכל חלבי, לא, שכל אדם שכן, בחלבי, שבחלבי המגש הזה זה השולחן האישי שלך. עכשיו לעקור את השולחן זה כמו לפנות את כל הכלים מהשולחן היום, זה להגיד שהארוחה הסתיימה. ותתארו לכם מה היה קורה בליל סדר אם היינו מגיעים לכוס שנייה, מוזגים את הכוס ופשוט מתחילים לפנות את כל השולחן, מורידים את כל הכלים. תאמינו לי שהילדים היו קופצים על הרגליים האחוריות שלהם ומה שואלים? מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? איפה האוכל?
כן?
נכון, נכון, ממש ככה. כלומר, אצלנו היום זה לא עושה שום רושם, אבל בסיפור המקורי בגמרא זה ממש הסיפור. הסיפור הוא שהבאיה יושב בשולחן הסדר של רבא ועוקר את השולחן, והבאיה אומר, עוד לא אכלנו. אז מה אתה עוקר את השולחן? כלומר, אם נסכם את זה כאב טיפוס, עוקרים השולחן אומר, תשנה מהסדרים הרגילים. תיצור, תעשה משהו יוצא דופן שגורם לסקרנות. שלישי, זה חוטפין מצה, זה מיד זה. זה גניבת האפיקומן. שבאמם זה לא לגנוב את האפיקומן, זה לחטוף את המצה אחד מהשני. היום קוראים לזה הפעלות, משחקים. תבוא ללא הסדר שלך עם כל מיני ערכות של הפעלות, משחקים, זה נורא נחמד, זה נורא נורא מעניין. זה עיקרון שלישי, והיות והרמב״ם ידע שיש עוד דרכים, אז מה הרמב״ם מוסיף? וכיוצא בדברים האלו, כלומר אין שום משמעות דווקא כך או כך. אין לו בן, ועכשיו הוא נכוח חוזר על הלכה א', אין לו בן, אשתו, שואלתו. אין לו אישה, שואלים זה את זה, מה נשתנה לילה הזה? ואפילו היו כולם חכמים. היה לבדו, שואל לעצמו, מה נשתנה הלילה הזה? וכאן זה לכאורה חזרה על הלכה א', אבל המתור של דבר, זו הלכה שונה לגמרי, ואני חושב שיש כאן יסוד ענק בעולם של החוויה הדתית שלנו, והוא קשור גם לנקודה שאתם נמצאים בו. כי אתם רובכם אנשים שאין לו בן. מה ההבדל בין התיאור בסוף הלכה א' לבין סוף הלכה ג'? בסוף הלכה א', ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. אתה שייך למספרים. לעומת זאת, תסתכלו בסוף הלכה ג', אין לו בן, אשתו, שואלתו. היה לבדו, מה כתוב ברמב״ם? שואל לעצמו.
שכובה לשאול.
מצוין. ליל הסדר הוא לילה שיש בו מספר ומי שמספרים לו, שהוא השואל. ומה שהרמב״ם פה בעצם מתאר בליל הסדר הוא שחובת הסיפור, שחובת המבוגרים מראש, זה לדבר כמבוגר. כלומר, כשהרמב״ם כותב בסוף הלכה א', אף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר, כמובן הם צריכים להיות ברמת הסיפור. אבל יש גם ממד שליד השולחן הסדר צריך להיות גם קיום של ההלכה השנייה שנקראת להודיע. ואם יש ילד, אתה מודיע לילד ואתה שותף לחוויית ההודעה. ואם אין ילד, אז מה אתה צריך לתפקד? כשואל, תראו את הביטוי המדהים הזה, שואל לעצמו. אתה נכנס לתנועה הנפשית שבו אתה שואל. או אני אגיד את זה בצורה אחרת, בצד זה שאתה במצב קיומי שאתה מספר, אפילו אתה חכם גדול, לומד בישיבה גבוהה, אתה גם יש בתוכך, בתוך הנשמה שלך, צריכה לקנן איזושהי נשמה עדיין של יהודי פשוט, נשמה של ילד, שהוא בבחינת מי ששואל ומי שמודיעים לו. או הייתי אומר, החזרה הזאת של הרמב״ם היא לא כפילות, אלא אדם שאין לו בן, למרות שהוא נמצא כולו במצב של הסיפור, הוא גם צריך לכונן אצל עצמו תודעה דתית שבו הוא בבחינת מי שמודיעים לו. בלשונו של הסבא של מיכל נגן, עקיבא סימון, מצטטים בשמו ציטטה שאחרי שהתמימות הראשונה נהרסה, יש זה אתגר לאדם המודרני לבנות תמימות חדשה. בלשון אחרת יש פה מעין אמירה לאדם, בצד היכולת שלך להיות מתוחכם, להיות מעמיק, להיות מבוגר, ואני קורא לכם להיות כאלו, יש גם איזושהי נקודה בסיסית שבו אתה צריך להיות שואל ומודיע. מישהו שנמצא בתנועה הנפשית של ילד, וכאילו להמשיך לקיים בתוכנו את היהודי הפשוט השורשי, שמרוב מורכבויות הוא לא מאבד את הלעת שלו, הוא לא מאבד את את הנקודה הפנימית היסודית הזאת, ובליל הסדר כביכול, מי שאין לו בן, יש לו מצד אחד התנועה הזאת שהוא חכם גדול והוא מספר, ויש בו גם איזשהו יסוד שהוא ילד. מי שדיבר על זה הרבה בכתבים שלו, זה סבי הרב סולובייצ'יק, שבחובורה שלמדה איתי בחורף הזה, את אהבת התורה גולת נפש הדור, שם כמה עמודים שהוא מדבר על זה, שהוא תיאר בהספט שלו על רבי חיים הלר, הספט ששמו פליטת סופריהם, הוא דיבר על התמימות שלו ועל הילד שנמצא בו, ומאוד מאוד דיבר דווקא בעולם של דיאלקטיקה ושל מורכבות, בחשיבות של החיבור הפשוט, של ילדותיות כמעט. הייתי אומר, הילד הרי מחובר לדברים, לא דרך השכל, אלא דרך הרגש. את חשיבות הנקודת החיבור הזאת, שואל לעצמו. אני נפתח. את פתח לו, אוקיי?
יש לי עוד מה נשתנה.
בבקשה.
אז למה לא בקרב פסח? דיברת על האתגר של שולחן שבת, כל הדברים האלה. מה מיוחד בפסח שמפעיל את כל האמצעים האלה ל...
אתה מציע שכל ארוחת שבת אני אעשה את זה.
כן, למה
דווקא בפסח?
מה מיוחד בו בפסח? ואת לכאורה הייתי יכול להעביר את זה למקום אחר.
כן.
אולי ההודעה.
מה אתם אומרים?
אני חושב שפסח מיוחד שמחבר את העתיד עם העבר.
אבל יש שם חגים
היסטוריים, כאילו. שאלה מה... אני חושב שפסח חדדים להיגאל. פסח זה חג כאילו שבתחילות של הזמן, של שרשרת הדורות, מה שאומרים, למה הגעת לבנך? וכאילו זה להמשיך את שרשרת הדורות. זה עניין של חיבור הזמן. עשה את הזמן רצף אחד שלם, כאילו, שלא יהיה נתק בין הדורות. ולכן אולי דווקא בפסח, אולי זה באמת איזושהי מחילה שכל השנה יכולה להיות, אבל דווקא בפסח זה הזמן שאתה הופך את כל העם מההווייתו במצרים, תחילת הווייתו בתור העם, עד לימינו, וכנה לעתיד, כאילו, אתה ממשיך את הרצף.
אני חושב שמה שהם אומרים לך זה הדבר הבא. זה נכון שכל פעם שהמשפחה מתאספת, המתח הזה קיים, או האתגר הזה קיים. זה טוב להפעיל כלים דידקטיים כל שבת. מהעבר השני, יש משהו מיוחד בסיפור יציאת מצרים שהוא חד פעמי, הוא לא כל שבוע. זה תוכן מכונן של הזהות היהודית, זה תוכן מכונן של הברית עם הקדוש ברוך הוא. ואני מדבר על זה קצת יותר בהלכה ד', אני לא רוצה להאריך יותר מדי, ורק אני אוסיף, מי שלמד המהדורה הזאת, הוא לא פגש את השגות הרייבד. רייבד על חוטפים מצה, יש לו פירוש אחר. ראית מה הפירוש שלו?
כן, חוטפים, אמר אברהם, פירוש אחר. מארין לאכול כאילו שלא ישנו.
כן, אחד ממארין לאכול, חוטפין מצה, כוונה תחף, כאילו שיהיה מהר. מה שהרייבד בעצם אומר הוא שתעשה ליל סדר ארוך מדי, שאוכלים שולחן עורך ב-12 בלילה, כמו בסדר שאני עשיתי כילד, זה כמו מסטיק, זה שגע אותך. צריך מה לעשות? והילדים? לא ארוך מדי. אני אגיד לכם דברים שאני עושה בליל הסדר. אני פונה בתחילת הסדר לילדים הקטנים, ומנסה לשים אותם בהתחלה. אני מראש מדבר עם המבוגרים שהם משרינים אותם מאוחר יותר, ואני מודיע לילדים הקטנים מה שצריך להודיע בהתחלה, ואז אני משחרר אותם. כלומר, אני לא מצפה מהם שיהיו בסדר של 5 שעות. חמנות עליהם, כן? זה צד נוסף. ואני יכול להגיד גם, שאם אמרנו לפני דקה שגם אין לו בן, כל אדם מבוגר יש בו קצת מהילד, גם למבוגרים אני לא בטוח שזה הדבר הכי יעיל בעולם, שזה ארוך מדי ונמרח. ובכל אופן, בהלכה ד' כן, בבקשה.
אני רוצה להעיר, לא יודע, אני שואל שאלה כזה.
בבקשה, כן.
מעניין פה, יש פה אדמון את העניין שלה לספר ואת העניין שלה לשאול.
בבקשה, כן.
זה מעניין שדווקא מה מגיע קודם. דווקא הסיפור מגיע לפני השאלה.
נכון. בוא נאמר את זה בצורה הבאה. כדי שאדם יוכל להודיע לילדים שלו מה הוא חייב קודם לעשות, ספר לעצמו. כלומר, הסדר של בניית אדם היא כזאת, שאדם קודם מספר לעצמו כדי שיהיה לו את היכולת להודיע לאנשים אחרים. וזו הנקודה שאתם נמצאים בה. והרמב"ם ליחס הזה בין סיפור והודעה חוזר בפרשנות מדהימה בהלכה ד'. בהלכה ד' הרמב"ם נכנס לתכנים, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרין וטועין אחר האבל ורודפין עבודה זרה.
ומסיים בדת האמת שקרבנו הקדוש ברוך הוא לה והבדילנו מן התועים וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלונו, ומסיים בניסים ונפלאות שנשאו לנו ובחירותנו, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה הזו הרי זה משובח. כן, יש מחלוקת בין רב ושמואל בגמרא בפסחים קט"ז, מהי הגנות ומהי השבח. האם זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, או האם זה עבדים היינו? רגע, מבזק קצר על מה יסוד המחלוקת שם. ודאי שמתם לב שבהגדה של פסח אנחנו לא קוראים את הפרקים בשמות שפשוט מתארים את השיבוד והיציאה. אבל לכאורה זה מה שאת צריך לעשות, נכון? אנחנו לא עושים את זה. אלא מה אנחנו בוחרים לעשות? לדרוש את פרשת ארמי עובד אבי, לקרוא את סוף ספר יהושע, שבו יהושע במעמד הברית בשכם הוא מדבר עם עם ישראל ליציאת מצרים, ואנחנו נתלים בפרשיות של ארבעת הבנים, בעיקר לקחנו את עבדים היינו, שזה מה שנראה התשובה לבן החכם. למה חכמים בחרו במסגרת כזאת? למה לא לקרוא את פשוט את הפסוקים של שמות י"ב, של פרקים שמות א' עד, עד י"ב? למה לקרוא את ארמי עובד אבי יהושע?
היה לתקף את כל הלך.
מה אתה אומר?
אתה מהלך, זה לא מנותק מהקשר.
זה
לא מתחילה
משמעות י"ב. אבל למה לא לקרוא פשוט את התיאורים של התורה את יציאת מצרים? למה לקרוא את ארמי עובד אבי?
ולחוות כאילו, לחוות, וכך אני בין כל הרעים, לחוות מחדש את כל
הסיפור. אז למה זה יותר...
זה פרספקטיבה של ליגת אל הכסף
וכולי וכולי. וארמי עובד אבי מכניסה לך ל... למה? אתה צודק, אבל תחדד.
אולי דווקא כי לא היית שם, אם תקרא את זה, יכולים להגיד משהו ספציפי.
מצוין, מצוין. מה שחכמים בחרו זה לקחת מספרים בתורה או בנח שמספרים על יציאת מצרים ולבחור לספר דרכם. וזאת למה? כמו שאמרת נכון, יש פער תאומי בין שידור עיתונאי, מישהו שמצלם מה שהיה ומספר אותו, וזה מה שהיה קורה, לא היינו קוראים את תחילת ספר שמות. התורה מתארת מה היה, לבין, וזה מה שהתורה רוצה, חוויה של אדם שמספר על אירוע שהיה. כי כל אדם שמספר על אירוע שהיה, הוא לא רק מספר מה היה, אלא הוא מדבר מתוך מה שהוא לקח מאותו אירוע. הוא מפרש את אותו אירוע, הוא חווה את אותו אירוע. וכאן באמת, כשאנחנו מסתכלים על המספרים השונים בתורה, מה הם מדגישים, אז אפשר לראות שיהושע בן נון, מה היה הדבר המרכזי שהוא הדגיש, שהוא בפרספקטיבה שזה קורה בסוף ימיו של יהושע, זה אומר אחרי דור המדבר ועוד השנים של יהושע, מדברים על כמה עשרות שנים אחרי יציאת מצרים, מה הדבר המרכזי שיהושע בן נון מדגיש שם? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועבדים היינו, מה הדבר המרכזי שמדגישים? את השיעבוד. ובמצרים האמת הכל היה. ואני רואה שמספרים שונים בתורה בוחרים להדגיש נקודות שונות. וכאן באה המחלוקת רב ושמואל, שבעצם שאלה את עצמה איזה סיפור, איזה נרטיב להדגיש ביחס לסיפור יציאת מצרים. מה להעדיף? את סיפור השיעבוד הפיזי, זה עבדים היינו, ואם להעדיף את סיפור השיעבוד הרוחני. יציאת מצרים קשורה גם בהפיכה של עם ישראל מעם עובדי אלילים לעובדי השם, להקראת השם עד הר סיני. וכאן זו המחלוקת, כאשר כבר לפני הרמב״ם כבר מופיע ברברך על הגמרא בפסחים, אמרו בוא נגיד את שניהם, שיש בזה אולי קיום של אחד מהעקרונות של סיפור יציאת מצרים, שכל המרבה לספר הרי זה משובח, למה לא לדבר גם על גם זה וגם זה, ולכן שניהם נמצאים בהגדה. מה שמדהים ברמב״ם זה שהרמב״ם לא ראה את זה כחזרה בוא נעשה גם זה וגם זה, אלא באופן מדוקדק בהלכה דלת אפשר לראות שכל אחד מהם שייך למסגרת אחרת של המצווה של סיפור יציאת מצרים. שכן הרמב״ם כותב כיצד מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים. כלומר, לדבר על המשמעויות הרוחניות של יציאת מצרים שייך למסגרת של הסיפור. לעומת זאת, וכן מתחיל ומודיע כאשר אתה מדבר עם הילדים, על מה תדבר עליהם? שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלונו. מה שגם רואים מאוד מאוד יפה בהלכה ב', שכן בהלכה ב', שם מתאר מה מספרים לבנים, גם לטיפש וגם לחכם, מה מספרים לו? מה שהראה לנו במצרים, בני כולנו היינו עבדים. ומה שאנחנו רואים ברמב״ם, אם ננסה לסכם את מה שעולה, יש בפרק ז' הלכות א' עד ד', שני צירים למצוות ההגדה, לסיפור יציאת מצרים. ציר אחד הוא ציר הסיפור, וציר שני הוא ציר ההודעה. ציר הסיפור, בוא נראה את המרכיבים שלו. זה ציר החכמים שמספרים ביציאת מצרים, זה ציר שבו נאמר במפורש בהלכה א', כל המעריך בדברים שירו בשביל הרי זה משובח. זה מראש ציר שנועד להיות ארוך, משובח, אפשר להעריך בו. כנגד, התוכן שלו גם, מהו התוכן שלו? לא רק מה שהראה ושהיה, אלא גם מה התוכן שלו?
מעבר,
משמעויות רוחניות, מטאפיזיות, מה זה עבודת השם, כל הדברים האלה נמצאים בתוך החלק של הסיפור. לעומת זאת, המצווה של הילדים, מהו? מה שהיה במצרים, להודיע, לא להעריך, היסטוריה. זה מה שמופיע. עכשיו, היות והרמב״ם חזר בהלכה ג' על החובה, אין לו בן, הרי שאתם היום, הנקודה שאתם נמצאים, בעצם נמצאים בשתי הנקודות האלו. מצד אחד הנקודה שתהיו בתוך מצוות ההודעה, לקיים בנפשכם את הדברים הפשוטים של יציאת מצרים, מה שהיה, מה שהרה, בצורה הכי פשוטה של הדברים, ולקבל את זה. ומעבר השני, אני חושב שהאתגר הגדול, והלכה ד' פה נותנת קריאת כיוון למה שאני חושב שכדאי שנעשה ביומיים הקרובים. קריאת הכיוון הגדולה של הלכה ד' זה במסגרת מצוות הסיפור של החכמים הגדולים, זה הגנות והשבח של רב. לעסוק, בתחילה היו עובדי עבודה זרה, היו אבותינו, בעצם להבין מה המשמעויות הרוחניות של יציאת מצרים. וכאן אני אשתף בקושי שאני שנים מלווה אותי. איך בדיוק מקיימים את ההלכה שכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח? כאילו, מה עוד אפשר להגיד על מצרים יותר ממה שאומרים? כאילו, איך נעריך בסיפור הדברים? מה, אני יכול עוד לספר על עוד שיעבוד של המצרים, עוד משהו? זה דבר כמעט בלתי אפשרי, נכון?
שיעבודים שלנו.
כמעט בלתי אפשרי הדבר הזה. ולכן אני כמעט משוכנע שהכיוון שצריך להעריך ולספר, זה לא בתחום של מה שהרה, מה שהרה ומה שהיה, אלא זה בתחום של תלת הלכה ד', בתחום הרוחני, מטאפיזי, ערכי. של... שמתחילה עובדי עבודה זו היו אבותינו. לנסות להבין מה זה חוויית שיעבוד, לנסות להבין מה זה משמעות של יציאת מצרים, מה זה התקשרות לקדוש ברוך הוא. זה המקום שבו אפשר להעריך ולספר. יכול להיות שהתוספתא הוטרדה מהשאלה הזאת גם כן, שכן היא אומרת הלכה שבבריסקר היא מאוד קוסמת, ספק בעיניי אם היא תקסום לחבורה שלנו. תוספתא אומרת שחייב אדם לעסוק בלכות הפסח כל הלילה. ותוכלו לראות בכל הכתבים של הבריסקר על ליל הסדר שיש קיום של סיפור יציאת מצרים מלבצעות לימוד הלכות פסח. ונשאל את עצמנו מה עומד מאחורי זה, אז אני אציע שאולי מאחורי זה עומד הקושי להעריך. כלומר, איך אתה מעריך בסיפור יציאת מצרים? ואולי אחד מהדרכים להעריך הוא באמצעות לימוד ההלכה. דרך נוספת היא באמצעות לימוד רוחני. אני רוצה להראות לכם, וזה אני אסיים להיום, שאולי בהלכה, בפרק ח' ברמב״ם, יש הצעה שלישית של איך מעריכים בסיפור יציאת מצרים. וזה נוגע לנושא שתגידו לי, אתם יודעים עליו משהו, הכוס החמישי של ליל הסדר. אנחנו רגילים לדבר על ארבעה כוסות. וצריך לדעת שבברייתא בגמרא מופיע כוס חמישי, דף קי"ז, בדפוסים זה הפך לכוס רביעי. אבל בכל כתבי היד זה מופיע, ברח זה מופיע, בריף זה מופיע, זה מופיע גם ברמב״ם, שיש אפשרות של כוס חמישית. וזה גם נוגע לאחד מהכפליות בליל הסדר שאולי אתם הוטרדתם ממנו, מהלל. אנחנו אומרים גם הליל הגדול וגם הליל המצרי, נכון? יש איזה בלבול מתמיד באגדות של מתי לומר את הברכות על ההלל. כי אנחנו אומרים יעללוך, מתי להגיד יעללוך, מכירים את הבעיה הזאת באגדות? האם להגיד יעללוך אחרי הליל המצרי, כלומר אחרי עלו עובדי השם, ואז בסוף להגיד מלך ישתבח ולחתום כל מלך גדול בית ישבחות, או יש אגדות שכתוב בהם את יעללוך להעביר לסוף, להגיד אותו אחרי נשמת. מאיפה בא כל הסיפור הזה? זה בא מדבר מאוד פשוט. תסתכלו ברמב"ם בהלכה ח', בפרק ח', סליחה, בהלכה י', ותראו מהי ההלכה הפשוטה של בעלי הגרסה שיש כוס חמישית. ואחר כך מוזיא כוס רביעי וגומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר ויעללוך השם אלוקינו כל מעשיך ואינו תואם אחר כך כלום כל הלילה חוץ מן המים. זה סוף ליל הסדר. היו אומרים הלל אחד, היו אומרים הלל הגדול יעללוך המלך הולד בתשבחות, נאמר ליל הסדר. ואז ממשיך הרמב״ם ויש לו למזוא כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול והוא מאוד הוא להשם כי טוב עד הנערות בבל, וכל זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות. הכוס החמישית קיבלה את הלל הגדול, מה שהרקע של תואר לזה בסידור הסג שהוא המקור הוא שהיות ויש איסור לשתות אחרי הקוס הרביעית, אם אדם מאוד מאוד צמא ורוצה לשתות, איך הוא יתיר לעצמו לשתות? התשובה היא, תנזוק קוס חמישי ותצרף אותו לליל הסדר, עד איזה שתאמר עליו עוד הליל, שתאמר עליו הליל הגדול. מה שקרה בעקבות ההגעה של רשי, שקוס חמישי הפך לקוס רביעי, אז מה העירה? שאנחנו התחלנו כולנו להגיד גם הליל המצרי, גם הליל הגדול, והשלב הבא בבעלי התוספות זה להתחיל להתווכח מה לעשות עם הברכות. זה הרקע לבלבול הזה. אבל כשמסתכלים, סידור הסג. אבל כשמסתכלים ברמב"ם עצמו, בהלכה, בפרק ח' הלכה י', ושואלים מה הרקע לכוס חמישי? מה הכוונה? ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הליל הגדול. האם הצליל כאן הוא כמו רס"ג? שמי שצמא, היות והוא כתב, ואינו טועם אחר כך כלום כל הלילה חוץ מן המים, ויש לו, זה יגיד, יש לו הכוונה, זה אפשר לעשות את זה. כלומר, אם אתה רוצה לשתות עוד כוס, אז מה תעשה? יש לו? זה מה שאני מאוד קוסם לי, מה שיפתח מציע. שיש לו אולי, זה יותר מאשר רק, אם אתה צמא, יש לך מתיר, כוס חמישי. יש פה המלצה לכוס חמישי. מצד אחד הוא אומר כוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות, אבל יש לו צליל של המלצה. מה יכול להיות הרקע האפשרי להמלצה הזאת? מה שיפתח אמר פה. כן, מה הוא?
כל המרבה.
כלומר, אדם שהליל הסדר שלו הנורמטיבי נגמר בארבעה כוסות, והוא מוזג כוס חמישי ואומר עליו הליל הגדול, האדם הזה מה בעצם קיים? הוא קיים את שהוא העריך בסיפור יציאת מצרים, שהוא העריך בו, שהוא עשה משהו שההלכה לא דרשה ממנו. מה חשיבות ההתנדבות? למה זה חשוב להעריך? למה לא להגיד רק תקרא? כי מה מלמד ההתנדבות מבחינת התנועה הנפשית של האדם? איזה אווירה זה מייצג? מה זה משקף? זה משקף אדם ש... שמזדהה עם הדברים, שהוא לא מסתפק רק בצד ידי חובה. חשיבות הערך שלה להעריך בסיפור יציאת מצרים הוא כי זה מלמד על עומק ההזדהות של האדם על עם יציאת מצרים. מעבר השני, תראו את הדבר הזה, נותנים לך המלצה איך להעריך בסיפור יציאת מצרים, וזאת אולי למה, כי ההלכה מכירה בקושי שלנו להעריך בסיפור יציאת מצרים, ולכן היא מציעה לך הצעה. ולא רק שהיא מציעה הצעה, ההצעה גם מלמדת אולי באיזה כיוון ללכת. כי במה אתה מעריך, אתה אומר עוד הלל. או בלשון אחרת, אתה אומר הלל הגדול, שהלל הגדול מה עושה? בוא נחשוב עליו. איך הוא נותן כלי לאדם להעריך בסיפור יציאת מצרים? בוא נחשוב רגע על הלל הגדול. ראשית, הוא אומר, העיקר זה הלל. כלומר, במה תעריך? לא בפרטים, אלא במה? בהודעה. וזה אפשר להעריך. קשה להעריך ולהגיד עוד איזה משהו שקרה במצרים. איך אני יודע מה קרה במצרים?
כל המזמור הוא מודה על כל ההיסטוריה.
מצוין. מצוין. אז קודם כל זה בא לתת כיוון רוחני שאומר תאריך בהלל. אני קודם דיברתי אתכם בפרק ז' על אחד ד' תאריך בהשתמויות הרוחניות. כאן נדיר לך תבנית תאריך בהלל. שנית, ההלל הזה הוא לא סתם הלל, מה הלל הזה עושה? וזה בניגוד גמור להלל המצרי. הלל המצרי משבח על יציאת מצרים, הוא לא מתאר אותו. אבל מה עושה הלל הגדול? הלל הגדול מפרט. הוא מפרט את השלבים השונים של יציאת מצרים, והייתי אומר שמה משמעות הפירוט שלו, כאן מגיעים גם לדיינו, שזה דבר מאוד דומה. למה לא להגיד, טוב, תודה שרציתך למצרים? מה המשמעות שאתה אומר, אני מכיר מצרים לבחוריהם וכל, שאתה מפרט שלב שלב מה היה של המצרים? כשאתה מודה על כל פרט, מה בעצם אתה עושה? אתה לא נותן עוד מידע, ומה כן אתה עושה? מה דיינו רוצה להגיד לי, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן את התורה דיינו? מה הוא מנסה להגיד? דבר מאוד פשוט וברור. הוא מנסה להגיד שמעמד הר סיני, למשל, כלל בתוכו כמה מהויות, כמה שלבים. מעמד הר סיני זה אירוע של גילוי שכינה. מעמד הר סיני זה אירוע של מתן תורה. כשאני אומר דיינו, אני אומר, כל אחד מהשלבים האלו אני מנתח למה הוא ראוי? לתשומת לב, וממילא הוא הישג בפני עצמו, ולכן הוא ראוי להודעה בפני עצמו. בלשון אחרת, שאני לא רק אומר, תודה קדוש ברוך הוא שהיינו עבדים ויצאנו, אלא אני מסוגל לפרט את השלבים השונים, ולהגיד כל שלב כאילו עולם חסדו, כל שלב כאילו עולם חסדו, אז מה אני בעצם מסוגל לעשות? זה הלקח הגדול של של של, של הלל הגדול. אני כל שלב מפריד אותו ומבין שיש לו הגד לאדם. כלומר, בצורה הבאה, יציאת מצרים זה לא רק היינו עבדים, ברוך השם אנחנו בני חורין. אם זה הדבר היחיד שיש, הקדוש ברוך הוא עושה ככה, מוציא אותנו ממצרים. כל המכות, כל העשר מכות, כל מי שקורא את ספר שמות, מה הוא מבין? הם באו ללמד את פרעה לקח ואת העולם לקח. יש פה מסרים תיאולוגיים. כך למשל, כל הקשיית לב פרעה, לו כל המטרה הייתה חיצון מצרים, למה להקשות את ליבו? זה כמעט ברור שהקדוש ברוך הוא לוקח אותו כקורבן, כדי שבאמצעותו מה הוא יעשה? הוא ילמד את העולם לקח. והדבר הזה עולה מתוך הליל הגדול, כי מה החצי השני של הליל הגדול? לא יציאת מצרים, אלא ניהול הטבע, שמש, ירח, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה. ובעצם מה שהליל הגדול מדגיש הוא שההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם באה בשתי צורות. אחד זה בניסים הגלויים, והשני זה בקשון הרמב"ן בניסים הנסתרים. הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה. והליל הגדול, כשהוא כורך אותם יחד, אז מה בעצם הוא עושה? הוא בא ואומר לך, תתבונן שהחסד האלוקי על העולם בא לידי ביטוי דרך יציאת מצרים, בא לידי ביטוי דרך הניהולה של הטבע היום היום, זה שהשמש זורחת, זה שיורד גשם, זה הכל בא מהקדוש ברוך הוא. עכשיו המסר הזה תמון בתוך מכות מצרים, כי מכות מצרים הן מכות שיש בהן תקבולת לבריאת העולם. זה בא להראות לנו שהקדוש ברוך הוא שולט בכוחות הטבע, הוא שולט בים, הוא שולט בשמיים, הוא שולט באדמה. ממצרים הוא מעין פריזמה לשלטון האלוקי בעולם. והסיומת של הליל הגדול, מה אומר הסיומת של הליל הגדול? איך הוא מסיים? זוכרים את הסוף? שמשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו, והפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו. זה הסיומת של החלק של הניסים הגלויים שיציאת מצרים. ואז מה המשך? נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, שזה החלק השני של הליל הגדול. נותן לחם לכל בשר, שהקדוש ברוך הוא זן את הבריאות יום יום, והדברים האלה הולכים יחד. בסיומת הודו לילה השמיים כי לעולם חסדו, הקדוש ברוך הוא הולכי השמיים, הוא הולכי הטבע. מה שהמודל של הליל הגדול נותן, והוא לא הליל הנורמטיבי של ליל הסדר, זה הליל של כל המעריך. בעצם מה שהוא קורא לנו זה, אל תחפשו פרטים חדשים ביציאת מצרים, אלא מה תעשו? תנתחו יותר טוב את הסיפור שנמצא, תרדו למשמעויות שלו ותודיעו לקדוש ברוך הוא עליו. וזה הבסיס של היכולת להעריך ביציאת מצרים, שהוא שייך ברמב״ם במובהק לסיפור. הוא שייך למה שאנחנו צריכים לדרוש מעצמנו, למה שאתם יכולים להביא להורים שלכם לשולחן הסדר, לשם הוא שייך הדבר הזה. כן, אז אני מציע שנעצור כאן. מה שאני רוצה להתייעץ איתכם זה ביומיים הקרובים, בעזרת השם, בחברות שנעשה, שאני כבר אומר, מחר אני אגיע רק עם דוד יברי, אני תלוי בו, אני מקווה מאוד שהוא יברי, תתפלו חזק שהוא יהיה בריא. והייתי רוצה לשאול במים הקרובים, במסגרת הרצון שלנו ללמוד איך להעריך בסיפור יציאת מצרים, איך לספר דברים שתוכלו להעמיק לעצמכם, מה הייתם רוצים לעשות? מישהו מכם רוצה לקחת עצמו להביא מחר איזה קטע בחסידות, ליקוטי תורה על המצא אולי, מישהו שהיה שכאילו אדם מדבר אליו? מישהו פה מתנדב? אתה מוכן להעביר משהו מחר? איך יזדאי? בסדר? אוקיי? עכשיו בכל עכשיו יש לי בקשה, אם אני לא מגיע מחר, אז תעביר בלעדיי, בסדר? בסדר, ולפעת יום חמישי כבר אני אבחר משהו, בסדר? אוקיי, יום טוב לכולם.